עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני בן כספית ואני יום שוטר הטוב. בדרך כלל אתם שומעים בחדשות על פשלות, פרסות, פדיחות, פיאסקו. השיא האחרון היה כמובן בבריחה של ששת המחבלים מכלא מגידו, לא מגידו.
גלבוע.
גלבוע, שנראית לקוחה מתוך סרט של האחים מרקס או מונטי פייטון. לכן כשיש חריג, בו מתברר שמערכת פועלת מהר, מדויק וחזק, צריך לשבח אותו. ואני מתכוון לקריסת הבניין בחולון. לדייר האחראי שקרא למחבי האש כשהתברר לו פתאום שהדלת לא נסגרת. לדיירים ששמעו את כל הנפץ וחיגו למשטרה, ובעיקר למחבי האש. שהגיעו מיד, הזעיקו את המהנדס, הבינו מה קורה, והתעקשו לפנות עכשיו, בלי אולי ובלי אבל, את כל דיירי הבניין. הם פשוט הצילו 150 נפשות בישראל ממוות. אין דרך אחרת להגיד את זה. נותר לי לקוות שחברי ראש העיר חולון, מוטי ססון, ידע להתרומם לגודל האירוע, ולעשות הכל שהמשפחות האלה יתוששו כמה שיותר מהר, להודות לקבעים ולאחל לכולם בריאות וחתימה טובה. תודה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. נניח שמגיע מפקד חדש לחטיבת שריון, קצין מוערך ועטור תהילה שהיה מפקד סיירת מטכ"ל והחליט לעבור הסבה לשריון. הוא לא מעריך את המפקד הקודם של החטיבה, הוא שמע שהמינוי של הרוא הקודם היה פוליטי והוא חושב שהוא בכלל אידיוט. החטיבה מוזנחת וחס וחלילה אם תפרוץ מלחמה הוא לא יוכל לסמוך על כוחותיו, ולכן כבר בלילה הראשון הוא עורך ביקורות פתע בגדודים, מקפיץ אותם, מגלה את כל התקלות והכשלים ומוודא שיתוקנו מיד. הניסיון אומר שזה פועל. הממשלה החדשה טוענת שקיבלה מנגנון ממשלתי רקוב ומושחת. ייתכן שהם צודקים. אבל קחו למשל את עומר בר-לב, השר לביטחון פנים המופקד על שירות בתי הסוהר. הוא לא ערך ביקורות פתע במערכת, והיום הוא מטיל את האחריות לחפירת המנהרה בכלא על קודמו אמיר אוחנה. אבל היו לו חודשיים לבדוק, לערוך ביקורות פתע ליליות, להקפיץ כלא ועוד כלא, להביא צוותים שיבדקו. במקום זה הוא בא עכשיו לכנסת ומבטיח לשפר את תנאי הכליאה. מה היינו אומרים על מחת טנקים שלא בדק את החטיבה שלו לפני המלחמה, ובוועדת החקירה האשים את קודמו? עומר בר-לב צריך להתפטר לפני ועדת החקירה, אבל לא לפני שידיח את נציבת שב"ס המסרבת לקבל אחריות.
שלום, שלום.
שלום לך.
מה קורה?
בסדר, נדמה שיש לי תיקון קטן לשוטר שלך. הדייר, לא שהוא לא הצליח לסגור את הדלת, הוא לא הצליח לפתוח אותה. ולכן הוא קרא למחבי אש.
לא, אבל קודם כל, שמעתי פה את כל הדיווחים. היו הרבה דיירים, קודם כל היה שם איזה קול של פיצוץ.
בלילה, כן.
כן, והרבה אנשים דיווחו שפתאום החלונות, הדלתות, אנשים הבינו. ואתה יודע, אפשר היה גם, אנחנו ראיינו בבוקר את המחבא, את הקבא, את החיים משמרת שם. הם התעקשו, הדיירים מספרים, סיפרה לנו דיירת אתמול. אמרו, כן, כמה זמן יש? דקה, כנסי תצים, הבינו שזה הולך ליפול. שמע, זה היה...
לא, הייתה החלטה נכונה לגמרי.
אני, לגבי השוטר שלך, תיקור, אני חושב שאני לא יודע מאיפה הוא מביא את זה, שר כמה שבועות בתפקיד, יש לו את המשטרה, את הטרור, את המשפחות פשע, אני מניח שהשבס אצלו איפשהו במדרג למטה, שזה דבר שאתה יודע...
אבל לא שמעתי שהוא עשה את זה גם לאיזושהי תחנת משטרה, או למחוז, או ליסם, או לימם, או ל... הוא בא מהתרבות הארגונית הזאת. תבוא, תראה שאתה נכנס לפרטים ומקפיץ אותם, וזה עובד פעם אחרי פעם.
אני לא יודע מה הוא עושה. אני מתחתי עליו ביקורת ביום שישי, כי הוא נעלם. אחר כך הוא תיקן את זה. אבל הוא כן אומר בכל הרעיונות שלו, ואת זה אני אוהב, שהוא מתחייב שיש שינוי, ואנחנו נרגיש, שהוא הולך לזרוק את משפחות הפשע.
אני מקווה שאנחנו לא נרגיש.
לא, אנחנו נרגיש את השינוי. ואם הוא מספק את הסחורה הזו, אז הוא יקבל שוטר טוב, ניצב, רב ניצב טוב הוא יקבל. עורכים ומפיקים, אסף נבוא ופרט קורמן, אחראי לשידור, אילי קונפלד. אין היום משאל, כי מחר אנחנו כבר לא משדרים לקראת יום כיפור, אתה עוד מעט תצטרך לבקש סליחה פה מכל עם ישראל, אבל תגיד לי לפני זה, על מה לא נדבר היום?
בתגובה לירי הרקטות והמקלעים מאז המציע לפיד, תוכנית שיקום נרחבת לרצועה. עכשיו בוודאי יהיה שקט.
מקדם ההדבקה חזר לאחד, היה צפוי, האופטימיות שיקפה מצב לפני פתיחת שנת הלימודים, נקווה לטוב.
הערבים בונים מאות בניינים של 10 קומות ויותר בלי שום רישיון בירושלים, והעירייה מודה שהיא לא נוקפת אצבע. לא ברקת ולאון אשמים, אלא נתניהו ובנט.
לאחר 3 חודשים התחדש משפט נתניהו ועוד עם אילן ישועה למרית הדז'ה וו.
תקפו את חבר כנסת מאיר פרוש וניסו לגזוז את זקנו. כשזה קורה במגזר, כולם שותקים. כשזה יגיע להיפסטרים בתל אביב, כולם יתעוררו, אבל כבר יהיה מאוחר.
התעשייה האווירית חשפה את רקס, כלי רכב משוריין אוטונומי יכול להביא אספקה לפנות פצועים, עם מקלע כבד נשלט מרחוק, לפחות זה.
אוניברסיטת אל-קודס ערכה טקס הענקת תארים אקדמיים למחבלים הכלואים, וקטי פרי מקשקשת לנו שהיא נוקטת יד ברזל, שתתפטר ודי.
חי שאוליאן כבר לא חי, אחד מתנגדי החיסונים הבולטים ברשתות החברתיות מת מקורונה, וחסידיו טוענים שהשוטרים הרעילו אותו. ובימים רגילים זה שווה אייטם. נתחיל, אריה, יש לנו פיגוע בירושלים, בתחנה המרכזית, בלי הרוגים. מאור מלכה, שלום.
שלום
לכם.
פרמדיק מדה שהגיע לשם, ספר לנו, אתה מגיע, מתי ומה מוצא?
אני מגיע ממש בדקות הראשונות של הפיגוע, אני מגיע ומובילים אותי לשני נפגעים, ששניהם סובלים מפציעות דקירה, אנחנו מעניקים להם טיפול ראשוני של עצירת דימומים, ומפנים אותם במצב יציב בינוני לבית החולים שערי צדק.
אתה ראית גם את המחבל?
אני לא, סליחה, לא שמעתי אותך.
האם ראית או טיפלת גם במחבל?
לא, אני לא ראיתי ולא טיפלתי במחבל.
תגיד, עכשיו, כשאתה מגיע לזירה, כמה זמן זה אחרי להערכתך, אחרי ממש עד כזה, דובר על פיגוע דקירה, על סכין, זה ממש כשזה טרי, או אתה כבר, אתה יודע, באחרי?
לא, לא, זה ממש טרי, כמה דקות ממש לאחר הדיווח, שהתקבל הדיווח על הפיגוע. אנחנו היינו ממש בסמוך למקום, והגענו והתחלנו להעניק טיפול לנפגעים.
שמענו שהיו גם כמה נפגעי חרדה, אתה שמת לב לחרדה בשטח סביבך?
הייתה מולה, כשהגעתי הייתה מולה גדולה, וטופלו מספר נפגעי חרדה שפונו גם הם לקבל הטיפול בבתי חולים.
איך אתה מגדיר את מצב הפצועים?
בינוני יציב. ככה הם פונו איתנו, ועברו לטיפול בבית חולים שערי צדק.
פצועי דקירת סכין, נכון?
אמת.
אז בעצם אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייהם.
כרגע, במהלך הפינוי לא נשקפה סכנה לחייהם, הם פונו במצב יציב.
טוב, נקווה שזה לא סימן להסלמה. תודה רבה לך, מאור מלכה.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות. תשמע, הרי מצד אחד אני רואה פה, אנחנו מדווחים על האירוע, אני רואה בערוץ 12 ו-13, אנחנו כאילו, אתה יודע, המגדלים התאומים נפלו שוב. מצד שני, הייתה התראה, זאת אומרת, דובר על זה שמתפסו את הבורחים, וארבעה מתוך 6 כבר נתפסו, זה יכול לחמם את השטח.
הזהירו אותנו, להיזהר, לא לתפוס אותם, כי זה עלול להציט את השטח.
לא, תרגע. לא, זה לא אמרו, אבל בוא, מה אתה יכול לעשות?
אתה רוצה שאני אביא לך את הציטוטים?
מה זאת אומרת לא לתפוס אותם? מי אמר לא לתפוס אותם?
אמרו שאם נתפוס אותם, זה עלול להדליק את השטח.
בסדר, אבל זה לא להזהיר, אל תתפסו אותם כדי לא להדליק את השטח, כי יש הבדל. צריך לתפוס אותם, וצריך כשעד לשטח ידלק, לחבוט אותו, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, או לפחות מנסים לעשות. שרת האנרגיה, שרה קרין אלהרר, יש עתיד, שלום.
שלום לך.
שלום לכם.
ערב טוב.
מה שלומכם?
אנחנו בסדר, ברוך השם, לא נדקרנו ולא דקרנו.
אין טענות. את שרת האנרגיה, וראש הממשלה בנט נפגש עכשיו, ממש היום, עם הנשיא המצרי הסיסי במצרים, הם דנים במניעת הסלמה ברצועה, בחיזוק הרשות. דווקא על הטיקט שלך יש את הגז, ואני יודע שיש הרבה מאוד דיבורים על מערך ההובלה הפן ערבי, שאולי אפילו יספק ללבנון, כשאנחנו שחקן מהצד כזה. את יודעת למה אני מתכוון?
כן, קודם כל אני רוצה, בראשית הדברים שלי, לאחל איחולי החלמה לפצועים בפיגוע, וכמובן, לחזק את לוחמת מג"ב, ממש עצרה בגופת המחבל. ממש. הפגישה של בנט היום במצרים בעיניי היא באמת חשובה. הוא יושב במצרים כשמאחוריו דגל מצרים ודגל ישראל. זה באמת ככה רואים את השינוי בעניין הזה. אני החלט כשרת אנרגיה מקדמת הרבה מאוד בנושא הגיאופוליטי. למדינת ישראל התברכה בגז, ואנחנו דרך המשאב הזה מחממים את היחסים עם המדינות, וכן, זה עובר גם למצרים, וגם לירדן. אתה יודע, לא בדקתי איזה מולקולות מגיעות ללבנון, אבל יש להניח ש...
התוכנית אומרת שצינור גז ממצרים יעבור לירדן, משם לסוריה, משם ללבנון. הם עוקפים אותנו.
כן, הם לא עוקפים אותנו, הם קונים מאיתנו גז.
ומוכרים אותו ללבנון?
הם מוכרים
אותו לכל מקום שהם ירצו. אתה יודע, בסוף אתה מעביר את הקניין בגז, והם סוברנים לעשות עם הגז הזה.
לא, הוא פספס משהו, קרין, ארי פספס משהו. יש מרוץ מי ישקם ויציל לכאורה את לבנון, כשאנחנו והאמריקאים מנסים בכל מחיר למנוע שזאת תהיה איראן. ואם זה יהיה גז ישראלי בשרשור, אנחנו לא מוכרים להם, אנחנו מוכרים למצרים והם ללבנונים, דיינו. אני צודק?
אנחנו, אני אומרת, בסוף יש
אינטרס
של מדינת ישראל. זה לא דיון שהיה בממשלה. בעתי האישית, כשאנחנו דואגים בדרך כזו ובדרך אחרת, שהלבנונים יהיו אמצעים כלכליים כדי להתקיים, אנחנו יכולים למנוע הרבה מאוד רעות חולות שיכולות להגיע מהכיוון הלבנוני. ולכן בעניין הזה, אתה יודע, אני לא שאלתי איזה גז הגיע אליהם, אבל אני יותר מאשמח, וכמו שאמרת, לא יהיה הגז האיראני, או משהו
מאיראן. טוב, בואי, מצינו קצת גז. אגב, למה מצינו גז? בוא נדבר. ראיתי היום ידיעה שקרן העושר, שדובר עליה, שיהיו בה כבר עשרות מיליונים ריקה, ורוב מה שהבטיחו לנו באירוע הזה בעצם לא קורה. מחירי החשמל, אגב, מחירי האנרגיה לא ירדו. זה דיווח רשמי. כאילו, מה... בקיצור, איפה המחסן הסודי של הגז?
אין ספק, זו דעתי אחרי... שלושה חודשים במשרד, בסדר? עסקת הגז המקורית לא הייתה מיטבית מבחינה כלכלית. ומראש התנאים היו פחות טובים. המחיר שנמכר הגז לחברת החשמל וגם לחקלאים ליצרני החשמל הפרטיים, הוא לא היה המחיר הכי טוב שאפשר היה להציג. אבל, ופה אבל גדול, אני חושבת שתהיה עוד ירידה, כי בסוף יש הסכמים חדשים, יש נקודת יציאה. קרן העושר היא בהחלט לא כמו שהבטיח ראש הממשלה לשעבר, שהיא מיליארדים על מיליארדים, גם אני שואלת איפה הכסף בעניין הזה.
אנחנו יודעים איפה וגם... הכסף, הוא אצל תשובה. למה וגם, זה לא ברור?
אני אומר, בסוף הרגולטור הוא האחראי, ולכן הבאנו תיקון חקיקה. ממש לאחרונה, שקרן העושר תתמלא יותר במהירות, במקום כל הדיונים בבתי המשפט על מה צריך לשלם ולהעביר לקרן העושר, הכסף אמור לעבור ואל תתנהלו הדיונים. ואני אומרת לכם שבסופו של דבר זה לא כמו שהובטח, אבל הקרן תתמלא.
תגידי, בואי רגע נדבר קצת גיאופוליטי, באמת, עם כל הכבוד לגז. יאיר לפיד סופג אתמול ביקורת בתוכנית מאוד נאיבית של בואו נשקם את הרצועה. אני שמעתי את זה בערך פעם ה-200. מי לא הציע שיקום תמורת פירוז?
הוא אפילו לא דיבר על פירוז.
יש לי ספוילר, החמאס לא הולך, אז החמאס לא יוותר על נשקו, ובסופו של יום אנחנו הרי יודעים שמתישהו גם תהיה עוד התנגשות. צריך להיערך אליה.
אז אני אומרת, זה חי... זה לצד זה. תראה בין, אפשר לתמון את הראש בחול ולהגיד, אם נעצום עיניים, בסוף הבעיה הפלסטינית לא תהיה קיימת. ואפשר לנסות להמשיך ולהציע ולהמשיך וליצור קהילה בינלאומית שתומכת, ולהמשיך ולדפוק על דלתותיהם של מדינות העולם, ולהגיד, תקשיב, בסוף זה יכול להיות ווין ווין. אפשר אתה יודע, אופציה נוספת שבעיניי היא פחות עדיפה, זה להמשיך להתנהל סכסוך אחרי סכסוך והתלמה אחרי התלמה. אני עדיין בוחרת באופציה של להמשיך ולנסות. כי בעיניי זה תמיד עדיף מאשר לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד, אוי, יש טילים. צריך לנסות גם את הדבר הזה.
שר החוץ אמר שאנחנו לא מקיימים מסע ומתן עם החמאס, כי זה ארגון טרור הרוצה בהשמדתנו. ולכן הוא מציע תוכנית שעובדת בלי מסע ומתן. זה לא מסע ומתן, זה רק מתן. כלומר, לא, הוא אפילו לא דורש פירוז, הוא אומר כלכלה תמורת שקט.
לא, הוא גם אומר בהחלט את הפירוז. אני אגיד, בסוף...
אני קראתי את הנאום שלו אתמול פעמיים, המילה פירוז לא הוזכרה.
אריה, אני אומרת לך, לאורך שנים רבות, ממשלת ישראל לשעבר, עסקה בהכחשת הרשות הפלסטינית, ובאופן עקיף, הגדלת כוחו של החמאס. צריך לשנות את המשוואה הזאת. ואני אומרת לך, שזה לא מאהבת פלסטינאים, זה מאהבת ישראל וישראלים. אני חושבת שעדיין צריך לנסות את המודל הזה. נכון, הוא לא מושלם. שום דבר לא מושלם.
הוא לא מושלם, אבל למה האיש לא אומר, תנאי לליטר מים הראשון, לקוב גז הראשון, הוא שיחזירו את גולדין ושאול, הוא לא אומר את זה.
אגב, ירון בלום מצטרף אליו לפגישה שם.
זה goes without saying, הדבר הזה. אני אומרת לכם שבסופו של דבר, החזרת הבנים היא ערך ישראלי שלא נוותר עליו.
את יכולה להתחייב בשמו שאנחנו לא נותנים להם כלום עד שהם לא מגיעים?
מה זה כלום, הרי הם מקבלים כל רגע כל המעט.
נכון, אז מה
הדיבורים
ריקים?
אני רוצה להבין, אבל אריה, מה אתה טוען? שבעצם ממשלת ישראל מאז צוק איתן לא נתנה כלום לפלסטינים, והכל היה רק...
אבל זאת הייתה ממשלה רעה. עכשיו אתם עושים אחרת.
אריה, בתחום הזה כל הממשלות אותו דבר, אתה לא תמים, אתה יודע.
אז אני באה ואומרת, הממשלה הזאת מנסה, הממשלה הזאת פועלת
פועלת
כדי לשפר את המצב.
נעלמת לנו קצת.
בסוף אני אומרת, צריך שיהיה גם צד שני למשוואה. הצד השני צריך להבין שזה מבחינתו או לוז-לוז או ווין-ווין. אנחנו רוצים את הווין, צריך להבין מה קורה בצד השני.
השרה קרין אלהרר, שתהיה לך חתימה טובה, ותודה רבה לך שיחה הזאת.
חתימה טובה, תודה רבה.
תודה רבה לכם, חתימה טובה.
חבר הכנסת דוקטור יובל שטייניץ, שווה שר האוצר, שר נושאים אסטרטגיים, נמודין, אנרגיה, ליכוד, שלום.
שלום לך.
שלום, שנה טובה לכם, וגם לקרין אלהרר שהתראיינה לפניי.
תגיד, אתה לא מתבייש?
למה קרן העושר ריקה?
רגע, עזוב קרן העושר.
למה אני משלם 600 שקל?
אריה קנה אתמול בלון גז הביתה בכפר אדומים ב-600 שקל, אחרי שהבטחת שהכל יהיה זול. כן, אריה.
600 שקל שילמתי בשביל בלון גז. עכשיו תסביר.
טוב, קודם כל הגז שאתה קנית זה גז בישול, לא גז טבעי. גז טבעי לא נמכר בבלון בארץ. וחבל ששילמת רק 600, הייתי דופק לך גם 1,000 שקל קנה.
ככה אני אוהב אותך, אתה רואה? טוב, עכשיו
להחזיר לך את הספקים שלי.
אגב, בחאן אל-אחמר זה עולה אותו בלון בדיוק 60.
קודם כל בוא נבהיר, יש גז בישול, גז פחממני מעובה, הוא מיוצר בבתי הזיקוק בארץ, או מיובא מחוץ לארץ.
ובינינו הוא מאוד יקר בארץ, ויש גם טריופול של שלוש החברות, שאף אחד לא מצליח לטפל בו, אבל זה לא הנושא שלנו.
ומחיר הגז הטבעי דווקא, מאז מתווה הגז, ירד ב-50%.
אז איך אתה מסביר את הכותרת בכלכליסט, היום או אתמול, 6 שנים מתווה הגז, קרן העושר כמעט ריקה, מחיר החשמל לא ירד, והתחרות מקרטעת. זה שלך כל זה.
כן, קודם כל, אלמנט אחד נכון, שניים שגויים לחלוטין. אני אתחיל מהאלמנט הנכון, קרן העושר עדיין לא מלאה. אבל קרן העושר היא בערך, חשבנו בהתחלה 50%, היא בערך 40% מההכנסות מהגז. התמלוגים ומיסי החברות שמתקבלים מהגז, יגיעו בסוף השנה הזאת, יעברו כבר את הסכום של 20 או 20 וכמה מיליארדי שקלים. אז מהגז ההכנסות מגיעות בשלושה אפיקים, תמלוגים, מס על הרווחים, מס חברות, קרן העושר שזה המס, מס מיוחד. אז חלק מה... אז קרן העושר באמת לא התמלאה עדיין, וזה גם נאמר בוועדת שישינסקי, שרק אחרי 10 או 12 שנים היא תתחיל להתמלא בצורה משמעותית, אבל מתמלוגים ומיסים המדינה כבר הרוויחה מעל 20 מיליארד שקל. נכון, בסוף השנה הזו, אולי אפילו יותר. לגבי מחיר החשמל, מחיר החשמל ירד ב5-6 שנים האחרונות, מאז 2014, בערך ב-20 עד 25% זו ירידה משמעותית. התועלת כמובן מהגז הטבעי, זה לא רק הורדת מחירי חשמל, ולא רק מיסים שמגיעים למדינה, להכנסות המדינה לטובת האזרחים, אלא הדבר הכי חשוב, שבזכות החלפת הפחם, לא רק הפחם, הפחם והנפט והסולר בגז טבעי, זיהום האוויר במשק האנרגיה, מ-20 וכמה תחנות הכוח ברחבי ישראל, ירד ב-70-75%, והירידה תעבור את ה-90%.
טוב, לפני שנאבד את כל שארית המאזינים,
אני חייב שתגיד שקויך גדול לבנט, שנפגש עכשיו עם סיסי במצרים,
עם דגל ישראל.
כל הכבוד לראש הממשלה החדש.
קודם כל, אני חושב שזו פגישה חשובה. אני שמח על הפגישה הזאת ומברך עליה, עם דגל ישראל. זה המשך לפגישות שהיו בשנים האחרונות לשמחתי עם המצרים, גם לבנימין נתניהו שנפגש עם סיסי כמה פעמים.
בלי דגל ישראל, ואת יודע, אם זה היה הפוך, אגב, אני חושב שנתניהו קיים עם סיסי יחסים מצוינים וברית אדוקה, וטוב שבנט נמשיך. אבל אם זה היה הפוך, אתה יודע שהביביסטים היו עכשיו מנופפים בדגל, למה אין דגל? למה לא היה דגל? למה יש דגל?
אז אני אומר, אישה חשובה, וטוב שיש דגל. אני רק מקווה, אני אישית נפגשתי עם סיסי, ביחד עם שר האנרגיה המצרי ועוד שני שרי אנרגיה באלכסנדריה לפני כשנתיים. אני מקווה שהפגישות הבאות גם יתקיימו בקהיר או באלכסנדריה, ולא רק בחצי האי סיני, לא רק בשער המשך. גם הדבר הזה צריך לעבור שינוי ותיקון. אבל סך הכל, אני לא יודע מה נאמר שם, אבל עצם הפגישה ועצם הצילום יש להם חשיבות כשלעצמם.
תגיד, אתה חושב שהממשלה הזאת תצליח להעביר את התקציב בעוד קצת יותר מחודש?
אני לא יודע. אני כמובן כאופוזיציה מקווה שלא. אני רוצה לומר לך שזה תקציב מאכזב מאוד. כי אין בו מענה לאחת הבעיות המרכזיות שאנחנו, היא כבר קיימת איתנו שנים, אבל היא ממש מתפרצת בחודשים האחרונים, היא עולה וגואה ואנחנו רואים, פתאום קולטים את מלוא חומרתה, וזה בעיית הפשע המאורגן והנשק והאלימות במגזר הערבי, בנגב, בגליל, בעיה שפוגעת מאוד קשה ברביעי ישראל, אבל שמאיימת ממש על מדינת ישראל כדמוקרטיה, ואם אנחנו, ואני לא ראיתי בתקציב, לא רק תוספות משמעותיות, אלא שום בחוק ההסדרים, שום רפורמה משמעותית במשטרה, בארגון שלה, ביכולת האכיפה, שום דבר משמעותי שיחזיר את יכולת ההרתעה ומיגור הפשיעה למשטרת ישראל, ואם אנחנו לא נתעשת בעניין הזה, ואני לא רואה בתקציב שום בשורה אמיתית בעניין הזה, לא בתקציב ולא בסדר היום של הממשלה בכלל, ולא בחוק ההסדרים, אנחנו עלולים לגמור כמו מקסיקו מהבחינה הזאת של הפשע המאורגן והאלימות ברחובותינו. ובעיניי, אם אתה שואל, האירוע הכי חמור שקרה בעשרת הימים האחרונים לא היה בריחת על אסירים.
אלא?
אלא הירי על ביצועו של ניצב, נכון. חגרוש, בכפר קנה, זה חסר תקדים.
אבל תשמע, השר לשעבר שטייניץ,
מחר ירו על בתים של שופטים.
קודם כל, אני מסכים כל מה שאתה אומר, אני חייב להגיד לך מהשיחות שאני מקבל, קודם כל, אני לא יודע, אולי אתה צודק לגבי זה שאין רפורמות, אבל השר עומר ברלב מתחייב בכל רעיון שהוא הולך לטפל והוא הולך להדביר, אבל מה שאומרים לי זה ש הייתה פה הרדמות של הרבה מאוד שנים, שבסופה מתברר שמשפחות הפשע הערביות פה הפכו לדבר מפלצתי, שקשה אפילו למדינה להתמודד איתו. יש פה גם קצת אחריות אחורה, מעבר לקדימה שבו אתה כנראה צודק.
אני לא אמרתי שלא. אתה יודע, אנחנו טיפלנו בהמון בעיות כלכליות, פלמנו את ההגירה מאפריקה, בעיות ביטחוניות וכו'. בעיות של תחבורה, המון דברים, ובאמת הבאנו את המדינה לצמיחה כלכלית פנטסטית, למצב ביטחוני טוב, למעמד בינלאומי מאוד חזק. הבעיה הזאת של הפשע הערבי והנשק הבלתי חוקי אכן דורשת טיפול. בחודשים האחרונים, מאז גם המאומות בערים המעורבות שהיו לנו במבצע שומר החומות, והירי על ניצב חקרוש, על הבית של ניצב במשטרה, והזעקה גם של אזרחי ישראל הערבים, גם הם הרי הראשונים שסובלים. אנחנו רואים שהולך ונוצר פה איום של ממש על מדינת ישראל כמדינה חופשית דמוקרטית. יורים על הבית של ניצב במשטרה, מחר יירו על הבית של שר המשטרה או של שופט בישראל, לאן אנחנו באים? אז אני שמח שהשר ברלב מבין את חומרת העניין, אבל אני לא רואה בסדר היום של הממשלה, בתקציב, בחוק ההסדרים, איזושהי תוכנית רפורמה מקיפה, שמאפשרת באמת לאחוז את השור בכלל.
טוב, היינו שם כבר, אני רוצה לשאול אותך לסיום, יש הרבה הצהרות במפלגתך הליכוד לאחרונה על המתמודדים השונים. שאלתי אותך על התקציב, הרי אם התקציב יעבור, אז יהיה בערך פחות או יותר ידוע שהממשלה הזאת לא הולכת לשום מקום עד 23, ואני שואל את עצמי, ברקת הודיע, אדלשטיין הודיע, קץ הודיע, דיכטר הודיע, ואני באיזו רשימה חלקית, מה עם אדוני? אתה אחד השרים הוותיקים, המשכילים, המוערכים, לפחות לדעתי. היית שר אוצר, היית... הרבה דברים היית, נו, למה אתה מתמודד על רשות הליכוד? הרי רוצה להכריז את תמיכתו בך, וכך נחסל את סיכוייך.
למה אתה מפסיק? תמשיך, אתה נהניתי לשמוע את כל התארים שחלקת.
לא, לא שמעת את האיום בסוף.
פילוסוף,
פילוסוף. שאני אתמוך בך, ואז הלכו הסיכויים שלך.
זה באמת איום חמור, אני אשקול את זה. לא, אני לא, אין לי כוונות כאלה, להיות ראש ממשלת ישראל, זה התפקיד הכי קשה, הכי אחראי בעולם, הכי קשה בעולם. לא שאני חושב שאני פחות מוכשר מחבריי, אבל אני לא מתכוון להתמודד על רשות הליכוד או רשות המדינה, ואני רוצה להגיד לך גם עוד משהו. אני מאוד מקווה, אני חושב שהממשלה הזו, באמת, אני לא אומר, אתה יודע, אין לי שום דבר נגד האנשים אישית. אבל הממשלה הזאת לא מסוגלת לתפקד, בטח לא מול האיומים והצרות שיש לנו. זה ממשלה ללא גרעין שליטה, שראש הממשלה מחזיק במפלגה הכי קטנה בקואליציה של 6 מנדטים.
לא, זה קואופרטיב, זה משהו חדש, זה מעניין, זה ניסוי מאוד... תגיד, אתה לפחות אבל מכנה את ראש הממשלה נפתלי בנט כראש הממשלה, גם שלך?
כרגע ברעיון פיניתי אותו כמה פעמים בשם ראש הממשלה.
יפה.
הוא ברור שהוא ראש הממשלה.
לא, אתה יודע, זה לא מובן מאליו.
טוב, מבחינתי זה מובן מאליו, אין שאלה. ברור שהוא ראש הממשלה. זו השיטה הפרלמנטרית שלנו. ברור גם שהממשלה הזאת חוקית בעינינו, אבל לא לגיטימית. עכשיו אני רוצה לומר לך, אני מקווה שהממשלה תוחלף עוד לפני העברת התקציב, אבל גם אם התקציב יעבור, אני לא חושב שהממשלה הזאת תחזיק מעמד 4 שנים. היא לא מסוגלת לזה בקואליציה של 61, ובמבנה כזה שאין לאף אחד גרעין שליטה שמאפשר לו להיות המנהיג האמיתי של הממשלה הזאת.
השר לשעבר יובל שטייניץ, תודה וחתימה טובה.
תודה רבה, חתימה טובה.
חתימה טובה לכם, למאזינים, ותתפלא גם לחברינו בקואליציה. באופוזיציה ובקואליציה, לכולם.
תודה. בגדר
עם ישראל. יפה, אנחנו... תקשיב, אתה יודע מה? אם הוא היה מכריז על התמודדות, מכל הגברתי שם הייתי תומך בו. אבל אני יודע שאני איש מוזר. חברת הכנסת מירב בן ארי, שלום.
אהלן.
ערב טוב.
יש עתיד ויושבת ראש ועדה לביטחון פנים, ואצלך הייתה היום המאומה הגדולה בדיון על שב"ס, המפכ"ל שאומר, הופתענו אך תוך פחות מ-24 שעות חוסלה אינתיפאדה, בלי הרוגים, עם 0 הרוגים? לא היו 0 הרוגים, היו הרוגים, אפילו ישראלים.
לא היו הרוגים למשטרה, וזה מה שחשוב.
כן.
הבנתי.
לא, לא, הוא תיקן את זה, כמובן, תיקן את הנקודה, שהוא דיבר על כוחות המשטרה, בוודאי שהיו הרוגים, פערים המעורבות, אבל כן, תשמעו, זה היה דיון ארוך וסוער, פעם ראשונה שיש ועדה לביטחון פנים, פעם ראשונה שהנציבה, שהמפכ"ל מגיע, ניצב הכבאות.
טוב, אף אחד לא רוצה להסתבך איתך כנראה.
תשמע, זה מדהים אותי שבמדינה שהאתגר הכי משמעותי שלה, באמת לפחות בשנתיים, 3 האחרונות, אם לא יותר, זה הנושא של ביטחון פנים. נכון שיש לנו בעיות בגבולות ועזה וחיזבאללה, אבל עדיין יש פה איום אמיתי שיש כאן אזרחים במדינה, שחיים במדינה, אז אין להם ביטחון. וכאילו זה נדחף בתוך דיונים של ועדת פנים קצת, הגנת סביבה, דחפו איזה דיון.
אז זה בלי ספק היה דיון.
קודם כל זה אירוע מיוחד, וזה אירוע חשוב, וזה אירוע באמת, מעבר לכל גם מרגש בעיניי, שהמדינה באה ואומרת, אנחנו עכשיו את הנושא ביטחון פנים לוקחים ומפקחים על זה. תבינו שעד היום אף אחד בכלל לא פיקח.
תגידי, לדעתך צריכה
נקטי פרי להתפטר? רגע, דיברתם ביחד עכשיו?
כן, אבל את מתעלמת כי שמעת.
מה, על קטי פרי מתיחה להתפטר?
כן, ברחו שישה עשירים, יש פה כשלים, כן. אי אפשר כאילו לדמיין, היא נרדמה והטלוויזיה לא עובדה והסוער הטלוויזיה ו...
20 דקות מה... החבר'ה עמדו בחוץ ליד הבור וכאילו חיכו שיבואו לסוף את הפנימה כי לא היה להם כוח לרוץ בשדות.
תשמע, אני חושבת שיש כאן ועדת בדיקה ממלכתית, כמו שהגדיר אותה השר, אני חושבת שאנחנו צריכים לחכות למסקנות שלה, ואז להחליט. אבל באמת, כאילו גם זה אירוע נדיר, כי בכל הממשלות הקודמות לא עשו שום ועדות בדיקה, אפילו את מירון אנחנו הקמנו. בואו ניתן את המסקנות, ואז נראה. אני פגשתי נתיבה, דרך אגב, הייתי אתמול גם בכלא איילון, גם בנווה תרצה, גם היום היא הייתה. פגשתי נתיבה שנחושה לעשות שינוי בשב"ס. ששלוש שנים אין תקציב, אין תוכנית, אין אסטרטגיה.
אין נציב שנתיים.
כלום.
אני רציתי לשאול משהו.
כן, איך את מפרשת את מה שאמר המפכ"ל ביחס למהומות בשומרי החומות? מצד אחד הוא אומר, הייתה אינתיפאדה, לא פחות מזה. נכון. וחיסלנו אותה בלי נפגעים במשטרה תוך ארבעה ימים. ומצד שני, בשקפים שלו כתוב, זה התלקחות בגלל כיפוח ואפליה. מה, הוא מנסה להחזיק את החבל משני קצותיו? כי אינטיפאדה זה לא כיפוח ואפליה, אינטיפאדה זה משהו לאומני.
לא, מה שהוא אמר, חשוב לחדד פה את הדברים של המפכ"ל. הוא אמר שלטענת המוחים יש אי שוויון. לטענת המוחים, לא לטענתו של קובי שבתאי, מן הסתם, גם אני מניחה שאתם מכירים אותו. לטענת המוחים. ומפה נוצרה התקוממות. אינטיפאדה, הוא דיבר למה אינטיפאדה.
חבר הכנסת בן ארי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כי זה חשוב לי. אני חושב שאנחנו צריכים להכפיל ולשלש את הכוח הפנימי שלנו, בעיקר מול המאומות האלה. ערבי ישראל הם אחלה, אבל יש בתוכם כמה אלפים, אולי קצת יותר, השב"כ מעריך 8,000, שיכולים ביום פקודה לעשות לנו פה גיהינום, לקחת את הימם, להכפיל אותו פי שלושה, להקים משמר לאומי, הדבר הזה תקוע. עד עכשיו יושבת ראש הוועדה, תדחפי את זה.
חד משמעית, מה שאני גם אמרתי להם היום, בסוף יש כאן תוכנית, אתם מדברים על 1,100 שוטרים, אתם מדברים על תקציב של כמעט, אני חושבת, 1.3 מיליארד, שמיועד כולו לפשיעה בחברה הערבית, אתם תבואו לכאן כל חודשיים בערך, ותסבירו לי מה עשיתם, מה הצעדים האופרטיביים שנקעתם, מי המצלמות שהוא דיבר, הוא דיבר על אפילו, על, מה הוא דיבר על, על הצ'יינג'ים, שמסתבר שהם אימפריה של, כן. של משפחות פגע.
טוב, אנחנו מודיעים לך בזאת, שאנחנו, אוקיי. אחרי שתזמני אותם, אנחנו נזמן אותך לפה לדווח לציבור. בסדר, זה
אני מבטיחה לכם, אתה יודע מה ההבדל בין ועדת חוץ וביטחון לביטחון פנים?
מה?
שביטחון פנים פתוחים. הציבור חייב לדעת.
כן, לא הכל סולד, צריך להיות בסוד. לא חברת הכנסת בן ארי, שיהיה כן. לך חתימה טובה ותודה.
חתימה טובה,
שנה טובה,
גמר חתימה טובה. ברוך יקרא המקור
שלום
אהלן חברי, מה שלומכם?
מצטערים, מתנצלים לפני המאזינים, אבל משפט נתניהו חזר.
השנה, שנת 2024, בן ואריה, ברוכי, מה המצב במשפט נתניהו?
מה קורה עם אילן ישועה? אז תן לנו ככה, שלוש כותרות.
אילן ישועה חזר לדוכן העדים.
כן, בדיוק. תשמע, אנחנו היום באמת התחדש המשפט הזה, ואנחנו נזכיר, הוא מתחדש אחרי פגרת בית המשפט, אבל פגרת הקיץ, אבל מי שלא זוכר ממאזיניכם, ישועה הוא העד הראשון במשפט נתניהו ששלב ההוכחות בו התחיל באפריל. כלומר, אנחנו חצי שנה עם העד הראשון שהוא לא העד המרכזי במשפט. עכשיו, אני כבר כתבתי דעתי, אני אגיד אותה גם פה, וזה גם מאוד מתחבר למה שקרה היום, שאתה יודע, אני, לא יכול להיות לי טענה לסנגורים, הסנגורים עושים מה שטוב ללקוחות שלהם, אבל המשפט בסוף צריך להתנהל, ומצב שבו חצי שנה מופיע על דוכן העדים, אני יושב בדיונים, אני רואה, אין לזה הצדקה. עכשיו היום, מה שקורה, זה בעצם קודם כל הדיון מתחיל בשאלה, האם מאותם, מזכיר, כאילו תקציר הפרקים הקודמים, הפרק האחרון היה זה שהפרקליטות למעשה חויבה על ידי בית המשפט לעבור על כל החומרים הנוספים, כלומר כל השיחות הנוספות של אילן ישועה, לא רק עם מה שהיה בחומר.
מה שהדברים שפוספסו ולא נמסרו ולא ידעו עליהם.
הם מצאו שהוא עשה טובות הוא מצא, בדיוק, הוא עשה טובות לעוד כמה פוליטיקאים.
לא, בדיוק, אבל, לא, אבל רגע, יש לי שאלה ציבור. בהקשר הזה, ברוכי. מצד mm-hmm. שני, הסנגורים עכשיו לא רוצים להשתמש בזה, כי מתברר שיש שם, זה מגדיל מאוד את הטובות שהוא עשה דווקא לאלוביץ'ים ולנתניהו, וזה, אז, כאילו זה מוכיח את זה של הפרקליטות, אז איפה זה עומד בעצם?
לא, אז בוא נדייק. אז היום כאילו, אני כבר אקפוץ לך איזשהו שנה, והיום הדיון התמקד בעיקר לסיפור אבי גבאי. אבי גבאי כיכב היום בכל ה... חוץ מהדיון הראשון שהוא היה דיון טכני, אבי גבאי כיכב, הנה אבי גבאי מבקש מפה, אבי גבאי מבקש משם, ישוע גומלו פה, ישוע גומלו שם, לא משנה, זה כאילו היה החלק המרכזי בחקירה הנגדית עצמה. הדיון, הקטע של השעתיים הראשונות בתחילת הדיון, עסקו בדיוק למה שאתה מכוון בין, כי הפרקליטות מצאה בחומר, גם חומר שטוב לה, לא רק מה שחומר טוב לתביעה, ואז היא אומרת, אוקיי, אני לא יכולה להסתפק פה במה שנקרא רענון עד, כי אז אתם תגידו, לא חקרתם, לא עשיתם חקירה, אנחנו מבקשים השלמות חקירה, לפחות בסיפור של השיחות, בין אבי אלקלאי, עורך וואלה שעבר, זה חומר החדש שמצאנו, לבין אילן ישועה, שיש שם חומר שעוזר להם, ואז התחיל דיון, האם בכלל הם צריכים, האם בכלל בית המשפט יכול
להתערב בעניין. ראיתי אותך מצייץ על זה שזה אמור להיות אוטומטי, מה פתאום צריך אישור לדבר כזה?
יש על זה, הפרקליטות טוענת שזה צריך להיות אוטומטי, הם טוענים מה פתאום צריך אישור, אני הופתעתי לראות שאחרי 73 שנה במשפט ישראלי של מדינת ישראל, אין לזה מענה ברור מסתבר, ויש דיון והתפלפלות, כאילו זה המשפט הפלילי הראשון שבו מבקשים שהפרקליטות רוצה לעשות השלמת חקירה תוך כדי משפט, זה לא מצב אידיאלי, אבל זה קורה, כן? אז קצת הופתעתי שאין איזה מענה ולא יכולים לחתוך גם בסוגיה הזאת, ושעתיים של דיון לאחר שכבר כתבו כתבי טענות, וגם השופטים לא הצליחו להגיע למסקנה עדיין, והם יתנו בימים הקרובים.
אז אם לחזור למה שהתחלת בו, אתה אומר שלשופטים יש חלק בגרירת הרגליים.
לחלוטין. לחלוטין, לצערי אני אומר את זה, כי אני בטוח שכוונותיהם טובות, וכוונותיהם טובות במובן זה שהם רוצים לעשות דין צדק, לא שהם בעד צד כזה או אחר, חלילה וחס, אלא שהם באמת רוצים לקדם, אבל יש להם בעיה אמיתית בעובדה שהם לא מצליחים לחתוך. תן לכם דוגמה מהיום. במשך שבועות ארוכים הרי, בועז בן צור חוקר את אילן ישועה על כל ידיעה וידיעה, כדי להוכיח שזה לא רק הענות חריגה, אלא של כל מיני דברים שיש הרבה פעמים, וואלה, כאילו, מסקר באופן חיובי אחרים. עכשיו, ברור לחלוטין שאילן ישועה לא ישב במערכת וואלה, ברור לחלוטין שאילן ישועה לא קשור לחקירה, לא קשור לידיעות האלה שבועז בן צור מציג בפניו, ולמרות זאת הוא שואל אותו על כל ידיעה וידיעה. אומר לו אחד השופטים, גם בעבר וגם היום, תגיש את כל הידיעות, את כל הכתבות האלה שאתה רוצה לבית המשפט, ותשאל בסוף שאלה מסכמת, מה אתה צריך לשאול אותו שאלה אחת שברור שזה לא קשור אליו? בועז בן צור אומר לו בסדר, בסדר, וממשיך, והם לא חותכים אותו. עכשיו, אני כבר ראיתי שופטים שסיטואציות כאלה חותכים, או בדיון בשעתיים הראשונות של שמתקיימות. אז אמרו בהתחלה רבע שעה לכל אחד, רבע שעה לכל אחד יש לנו ארבעה צדדים, זה שעה. בפועל אחרי שעתיים בועז בן צור ביקש להגיד עוד משהו, ונתנו לו. ז'ק חן ביקש להגיד עוד משהו, ונתנו לו.
טוב, אבל אתה לא תקבל להגיד עוד משהו עכשיו.
שלא לדבר על חופשה בין החקירה הראשית לחקירה הנגדית, ועוד אין סוף
דברים. ברוך יקרה, אנחנו משתתפים בצערך, תודה.
בדיוק. תודה רבה, חתימה טובה.
חתימה טובה. חתימה טובה, ביי.
אורי אלונו, הבעלים של האטרקציה שביל הסלט, סיורים חקלאים חווייתיים, שלום.
ערב טוב.
שלום.
לפני כמה ימים הוזעקת מתלמי יוסף לבדוק יונה מסתורית שנחתה על המוסך של אחד התושבים, ומה גילית?
נכון, גיליתי יונה שעם על הרגל שלה טבעות רשמיות של מועדון מרוצי היונים של מצרים, ועוד טבעת עם כתובת בערבית שכתוב בה שם של מגדל יונים אל הריש ומספר הטלפון שלו.
אני והתקשרת.
התקשרתי, אני מתעסק עם יוני דואר שנים, עוד מילדות, והכרתי את והתחום הזה מוכר לי, אני משתתף במועדון מרוצי יונים של ישראל, ואפילו זכיתי
יש פעם. יש מועדון מרוצי יונים של ישראל? טוב לדעת כבר היה שווה.
תשמע, יש מועדון רציני. אבל יונה כן. דואר, במקום להגיע לאל הריש, מגיעה לתלמי יוסף, זה לא מחמיא במיוחד לרמה המקצועית שלה.
הוא גם לתלמי יוסף.
נכון, אבל היא כנראה באה עם בשורה להביא בשורת שלום, ברכה לקראת השנה החדשה.
ומניין לך שהיא לא מרגלת?
יפה.
אנחנו מכירים סיפורים של יוני דואר עם ריגול עוד מתקופת מחתרת מילי.
נכון.
ולאורך כל ההיסטוריה...
יש גם נשר בסעודיה וקריש בשרם שהמצרים טענו שום רגל של המוסד. בקיצור, השאלה היא מי נחקרה.
היא טופלה איתה, ובגלל שאני מקצועי בתחום, ואני גם מסביר על זה לאנשים פה אצלנו בחוות שביל הסלט, ידעתי איך לטפל בה איתה, ויצרתי קשר עם מועדון מרוצי היונים של אלריש, ואנחנו מקווים בסוכות לארגן איזה תחרות שלום בינינו לבין אלריש, מתגעגעים.
מקמת עסקת חילופי יונים.
אם אתה משחרר אותה היום, היא תטוס לאלריש או לכתדה?
היא צריכה להתחזק, היא בטיפול, היא צריכה להתחזק, היא הייתה די מפושטשת מהמסע, אבל היונים שלי כבר הגיעו אפילו מקפריסין. אני לקחתי באחד התחרות של מועדון מרוצאים לקפריסין.
איך מחזקים יונה?
טיפול מסור, אוכל משובח שאנחנו מביאים מבלגיה, הרבה מים. מבלגיה, כן, הם המקצועים בעולם.
כמה מרוצי יונים יש בישראל בשנה?
בישראל אנחנו, תתפלא שאפילו אנחנו משתתפים באולימפיאדת היונים, הגענו להישגים נהדרים, יש מרוצי יונים כל מספר שבועות, יש מועדון ש...
איך זה עובד? לאן הן טסות? לאן הן צריכות להגיע?
לא, יונת דואר יודעת לחזור הביתה, לא יודעת להגיע ליד, היא יודעת לחזור מיד. אז אוספים את כל היונים מכל המגדלים, מטבעים אותם בטבעות מקצועיות, והן חוזרות הביתה, אבל בודקים את המהירות, לא את הדרך, אלא המהירות.
ומי שעוד לא עשה את זה, שיקרא את יונה ונער המושלם של מאיר שלו.
אני עזרתי למאיר שלו לכתוב את זה.
אורי אלון, אז עשית טוב, חתימה טובה ותודה.
תודה רבה.
כן, ומקווה שעם ישראל יבואו לראות את היונה, יונת השלום, בשביל הסלט.
שביל הסלט, הנה.
היום שני אל תלעגו לרש עם לבן ועם קושים, יש בו במי שחלש מן האנושי, אנושי. על חלוני יונה, תפומה יוניות עדינה, מול חלוני חלון, מול החלון חלוני. אתמול היה יום ראשון, היום שני.
איך מפריעים לו? תגיד לי איך. עורכים ומפיקים פאט קורמן ואסף נבו. חלפי. חייל השידור אלי קונפלד, עורך בדיגיטל ג'וני דוב, קורמן ונבו אמרנו, קופן ומלינה כתף אחרינו, סליחה מכל מי שפגענו בו.
סליחה, סליחה, סליחה מקרב לב, וגמר חתימה טובה לכל המאזינים.
לכולם. להתראות.